שעה היסטורית. ממצוקה לכישלון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מספרים את סיפורה של רפובליקת ויימאר.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
את התוכנית הקודמת סיימנו בפרוץ מלחמת העולם הראשונה.
נכון.
ואנחנו נמצאים בעצם במצב שבו אירופה כולה נתונה במאבק איתנים שישנה את פניה של היבשת הזאת.
בצורה יסודית. והמערכה הזאת נמשכה 4 שנים.
1914 עד
1918. והיא התחילה בניצחון בטוח בימי הגרמנים. והאוסטרים, בגלל זה הם נשילו במלחמה. אדוארד השביעי, מלך אנגליה, שלא אהב את וילהלם, שהיה
קיסר הגרמני.
כן, אבל הוא גם בן האחות שלו. טען שהעולם יכול להתהפך בגלל איזה דבר קטן בבלקנים.
שזו כמובן ההתנגשות ביורש העצר.
הוא אמר את זה לפני ההתנגשות.
הוא אמר באופן נבואי.
כן, נבואי,
שמספיק
כן.
שמספיק דבר קטן שיקרה בבלקנים ויצית את אירופה כולה.
בדיוק.
שזה צעד מאוד ראוי לערכה מצד אדוארד השביעי. היו עוד אנשים שככה הצליחו לצפות את העתיד?
הוא חשב שהקיסר הוא לא שפוי.
אדוארד.
אדוארד. והוא צדק.
כלומר, אדוארד השביעי הבין שאירופה נמצאת על סף בערה.
אדוארד השביעי פחד. הוא הבין. שהקיסר, בן האחות שלו, עשוי לעורר מלחמת עולם. ועל כן הוא הסיר את כל ארצות הטבל, אירופה בעיקר, מוילהלם השני.
והוא לא היה יחיד, גם ביסמרק בהרבה מאוד מובנים חזה את העתיד.
ביסמרק, ב-1898, השנה האחרונה לחייו, הזכיר פרשה מאוד מעניינת. הוא אמר, 20 שנה, אחרי פרידריך הגדול, הפאר של פרוסיה, באה מפלת ינה, מפלת פרוסיה. כלומר, 20 שנה מן הניצחון למפלה. עכשיו אנחנו ב-1898. הלוואי שבעוד 20 שנה לא תבוא מפלה. והיא באה.
בדיוק ב-1918.
כן.
אז יש לנו שני נביאים, גם אדוארד השביעי וגם כן. ביסמרק.
האמת היא שלא היו נביאים, מפני שהיה כל כך ברור שהשגיאות שלו, ההגזמה שלו, הסגנון שלו, למשל, כאשר הייתה התמרדות בפקינג, והמורדים הסינים פגעו בסגל השגרירות הגרמנית, וילהלם השני נאם נאום לחיילים הגרמנים ששלח לסין, אמר, אתם חייבים להיות כמו ההונים. בעוד 1,000 שנה, אף סיני לא הסתכל על גרמני ללא פחד.
כלומר, הוא היה איש חסר עכבות, חסר אחריות בהרבה מאוד מובנים.
הוא פעם הכריז, חשוב מאוד מה שאומר הקיסר הגרמני, הוא אומר על עצמו. יש משקל למה שאומר הקיסר הגרמני.
אבל היו כאלה שהעריכו אותו בכל זאת?
העריכו אותו כאדם מסוכן.
כאדם מסוכן.
וגרמניה היו קולות נגדו. והוא גם לא הבין שום דבר, דרך אגב, מפני שהוא לא הבין שהרצח בסרייבו יכול להיגמר על ידי מלחמת עולם. הוא נסע לים הצפוני, בקרואזיירה.
קצת כמו ג'ורג' בוש, שיצא לחופש, בעיתות מאוד מאוד דרמטיות. ככה גם הוא החליט לעשות חופשה קטנה בדיוק, כשמתנגשים בחייו של יורש העצר בסרייבו.
כן, הוא אמר שזה שום דבר, זה ייגמר, אני אדאג לזה וכל זה. ואחרי זה הוא אמר, הכל הוא התברר, אני צדקתי, השערוריה הפכה לשום דבר, האמת היא שהשערוריה הפכה למלחמת עולם.
שבסופה הוא מפסיד.
כן.
Thank you. מה היו הצעדים שהובילו באמת למפלתה של גרמניה במלחמה?
קודם כל, מה שמאוד מעניין, שהפחד התמידי של גרמניה להילחם בשתי הזיתות קרה. הפוליטיקה של וילהלם הייתה כל כך נבונה, במרכאות.
כמובן, פרופסור, אני לא חושבת שצריך להסביר את הדרך שבה אתה מתבטא לגבי וילהלם השני.
שהוא לחם גם נגד האנגלים והצרפתים בחזית אחת.
וגם נגד הרוסים.
ונגד הרוסים במלחמת שנייה. וזה היה מעל לכוחה של גרמניה, להחזיק מעמד. אם כי, היו להם ניצחונות, לפחות ברוסיה, שלום ורסק-ליטובסק, נתן להם שליטה בחלק גדול מאוד של רוסיה לשעבר. אבל הגרמנים לא ידעו לנצל את הניצחון הזה.
הוא עצמו היה מעורב ממש במהלכים הצבאיים, או שהיו לו אנשי צבא שעשו עבורו את העבודה?
האמת היא שהוא תמיד הופיע כאיש מלחמה, כשר במדים, אבל כשפרצה המלחמה, שני גנרלים, הינדנבורג ולודנדורף, לקחו את השלטון. למעשה, גרמניה חייתה בזמן המלחמה בדיקטטורה צבאית, לא של וילהלם, אלא שני גנרלים שאני הזכרתי.
אז אי אפשר להאשים אותו בניהול לא נכון של המלחמה, אפשר להאשים אותו בניהול לא נכון של הצעדים שהובילו למלחמה.
לא, בניהול בעובדה שהוא נתן לשני הגנרלים הללו להיות דיקטטורים, לא התערב, הוא טען כל פעם שהוא שליט יחיד,
כן.
שהוא אימפרטור. בבקשה, איפה האימפריה שלו?
והעם הגרמני בתקופת המלחמה מתקומם נגדו, או שהפטריוטיות שוטפת את כולם ומיישרים קו עם המנהיג?
אני חושב שאת צודקת, לצערי הרב, ולצערים של המונים רבים באירופה. כלומר, אמרו, עוד מעט ננצח, אבל ניצחון לא בא.
כן.
ובנובמבר 1918, המטה הגרמני ביקש מן בעלות הברית שפיטת נשק, מפני שהייתה בלתי אפשרות להמשיך במלחמה.
למעשה, זו הייתה הכרזה על כניעה.
בדיוק.
ואז מגיע חוזה ורסאי.
עוד לא. אז מתחיל, קודם כל, תקופה מאוד מבולבלת של מלחמת אזרחים, של רצח פוליטי.
בתוך גרמניה.
כן, בגרמניה.
מי נרצח? כולם.
אפשר להגיד. המנהיגים של הדמוקרטים לזה. רוזה לוקסמבורג נרצחה.
בוא נדבר רגע על האישה הזאת, רוזה לוקסמבורג.
רוזה לוקסמבורג הייתה יהודיה, פולניה, בעלת תרבות גרמנית, שהייתה במעשה לראש המפלגה המרקסיסטית.
בגרמניה. המפכנית,
גרמניה, כן. והיא הייתה גם הוגה, כתבה דברים מאוד יפים על המלחמה, על הפרולטריון.
נגד המלחמה.
נגד המלחמה, אבל ניתוח.
כן.
מאוד ממצה על המלחמה. היא אישה מאוד חכמה.
וכמובן ששימשה כאופוזיציה לוילהלם השני.
עוד איך. היה גם וילהלם ליבקנכט, שהיה לא יהודי ולא אישה, אלא גבר. היו גם מקרים כאלה.
גבר נוצרי.
כן.
כן.
נוצרי הוא לא ידעתי, דרך אגב. הוא היה מבחן.
כן.
ולא הולך יחד. והם היו, גם כן היה קורבן ה... בעיקר אנחנו עומדים עכשיו על ערב סדרה שלמה של רציחות.
אבל מי רוצח? נאמני הקיסר?
נאמני הימין. אפשר להגיד האבות הרוחניים של הנאצים. כאשר המלחמה נסתיימה, היו יחידות גרמניות שלא נכנעו לשום שלטון מרכזי, קראו להם פרייקורפס, הגופים החופשים. והם היו מחליטים מה קורה בעיר הזאת. ושולטים למעשה בעיר זאת או אחרת.
אז וילהלם לחלוטין איבד את השלטון בעם שלו.
לחלוטין. הקאנצלר האחרון שלו היה מקס פון באדן.
Okay.
הוא שאל אותו מה לעשות, אמר לו, אפשר לנסוע להולנד.
כלומר, המצב הגיע עד כדי כך שהם שקלו פשוט להרוק,
בדיוק.
לברוח.
ומה שהוא עזר לוילהלם השני, זה היה הסידור הפנימי שהושג על ידי סדר הדמוקרטיה. שהשקיטה את ההתנגדות והורידה את האופוזיציה.
תסביר למה הכוונה.
הכוונה הייתה שסוף סוף במלחמה היה פחד מסוים שההמונים יוכלו לסבול את התנאים. אל תשכחי שבתנאי מלחמה היו חוקי חירום. חוקי חירום זה נקרא המון המון שעות עבודה, משכורת מאוד קטנה. במשך שנים הפועלים הגרמנים עבדו בתנאים כאלה למען הניצחון שלא הגיע.
Find an eating place in town. He read the menu through and through to see what 15 cents could do. One meatball, one meatball. He could afford but one meatball. He told the waiter near at hand the simple dinner he had planned. The guests were startled, one and all, to hear that waiter loudly call, what?
One meatball.
Everybody,
one meatball.
Hey, this here gent wants one meatball. You know the felt ill at ease. He said, some bread, sir, if you please. The waiter hollered down the hall,
you get no bread with one meatball. One meatball. One meatball.
He hears that call,
you get no bread with one meatball. One meatball.
And no spaghetti.
One meatball.
Well,
you get no bread with one meatball.
Let's try it one more time now.
One meatball.
קודם כל, יש כאן שיתוף פעולה מאוד מעניין בין ביסמרק.
ביסמרק?
ביסמרק, לבין הסוציאל דמוקרטים.
אבל ביסמרק מת כבר 20 שנה.
כן, אבל הוא יסד השיתוף הפעולה הזה, שלאט לאט, על ידי מתן זכויות לפועלים, הפועלים ויתרו על ההתנגדות הפוליטית. כלומר, ביסמרק הוכיח שאפשר בלי מהפכה להגיע להישגים עצומים למען מהפועלים, ביטוח בריאות, ביטוח זקנה.
אז בעצם אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, בתקופת שלטונו של ביסמרק הוא עשה צעדים לטובת הפועלים, ועכשיו כשאנחנו נמצאים ב-1918, גרמניה נכנעת ונמצאת לפני באמת תקופה של תוהו ובוהו פוליטי, הפועלים שקיבלו 20 שנה קודם לכן או קצת יותר את זכויותיהם, לא מעוררים מהפכה.
לא אומרים מהפכה, אם כי פורץ מרד. איפה? בקיל.
בקיל.
מדוע קיל? קיל היה הבסיס הימי, ואל תשכח, אל נשכח שבילם השני בנה על הצי, ורצה למעשה שהצי הגרמני יתחרה עם הצי האנגלי.
כן.
לשלטון העולם. ועל כן צי המלחמה הגרמני היה ילד הטיפוחים של בילם השני, ודווקא המרד פרץ וילהלם שאגן בצפון, בקיל, בצפון גרמניה.
כלומר, זה הפך לסמל, ודווקא בגלל זה בחרו במקום הזה כדי לפתוח במרד. אבל מה כלל המרד?
המרד פשוט, המלאכים סירבו לצאת ליוזמה המטורפת של הפיקוד הגרמני, שרצה להביא לידי מלחמה קרב אחרון בים הבלטי בין הצי הגרמני לצי הבריטי.
כלומר, זה כבר בשלהי מלחמת העולם הראשונה.
בסוף.
היא עוד לא הסתיימה.
כן.
והגרמנים חושבים שאולי יש סיכוי אחרון להשיג הכרעה לטובתם.
זה כמה קצינים של חיל הים.
כן.
אבל לא המלאכים ולא החיילים בכלל.
אז הם מסרבים פקודה.
אבל יש המרד. פועלים הללו, אשר חונכו בסוף סוף ברוח המרקסיזם, במשך דור שלם, הבינו שבסלב מסוים חייבים גם להתמרד. והמרד הזה היה למעשה מרד די שקט, ללא שפיכות דמים. הם הפגינו בקיל וצעקו ברוט און פרידן, לחם ושלום. וזה היה למעשה סימן שהמלחמה לא יכולה להימשך.
ואז מגיעה הודעת הכניעה של גרמניה, או שזה כבר אחרי?
לא, אחרי זה וילהלם שאל את היועצים, הוא היה בספא, ספא זה עיר קיץ.
עוד פעם היה בספא?
כן.
חיים טובים הוא עושה בזמן המלחמה.
לא ספק.
ואז הם אמרו לו שכדאי לברוח להולנד.
להולנד, ומלכת הולנד וילהלמינה.
וילהלמינה? וילהלמינה. קשורה לווילהלם או שזה סתם מקרה?
לא, זה סתם מקרה. אולי שהם אפות ומשותפים.
יכול להיות.
כן, הסכימה שהוא יבוא להולנד.
אולי השם המשותף השפיע עליה.
כן, זה אני לא אומר. כבר פוליטי. והוא יצא לעולם, והוא יישאר שם עד מלחמת העולם השנייה.
פשוט בגלות.
כן.
ועדיין הוא רואה בעצמו שליט גרמניה?
לא, אבל היטלר שלח לו חיילים להזיע לו, כאשר הגרמנים כבשו את הולנד. והוא דרש לקבר בגרמניה רק אם המלוכה תחזור. ועד היום הוא נשאר קבור בהולנד.
מעניין.
כי המלוכה לא חזרה.
אז הוא עוזב להולנד. מי משתלט על השלטון בגרמניה?
הסוציאל דמוקרטים. ועכשיו בתוך הסוציאל דמוקרטים יש ריב.
אבל עוד לפני הריב, כבר ברור שלא יבוא קיסר חדש? כלומר, ברור שהשלטון עובר פה מהפכה?
כן, זה ברור.
מהפכה?
זה ברור, ברור. קודם כל, מאוד מעניין, היו לו 5 בנים.
לווילהלם.
כן. והוא היה תמיד ביום החג לאומי של גרמניה, רוכב במרכז ברלין עם בניו מאחוריו. על אותו מספר של סוסים כמובן.
כן.
וזה הגאווה שלו, הנה, הקיסר עם דור חדש עליהם.
כן, זה שייך.
אבל דור המשיך הזה היה מאוד מאוד בינוני. יורש העצר עצמו, קרומפרינץ, יורש העצר, היה אדם תת בינוני, אשר נם נאומים מלחמתיים אבסורדים, והיה מאוד מאוד לא מקובל על ידי בעלי הבית המערבים. כך שיהיה ברור מאוד שזה לא ילך. אבל מה היה כאן?
Okay.
היה חוזה סודי בין ביסמרק לבין הסוציאל דמוקרטיה.
אותו חוזה שעליו דיברת מלפני 20 שנה.
כן. והחוזה הסודי היה מבוסס על עיקרון שזה מהפכני בשני ביסמרק. אפשר לתת לפועלים
זכויות.
כל ההישגים בתנאי שלא יהיו פוליטיים, אלא חברתיים. אפשר לתת להם ביטוח, ביטוח בריאות, ביטוח מחלה, ביטוח זקנה, הכל. אבל לא פוליטיים, לא זכויות פוליטיות.
כן.
והשיטה הזאת, שיתוף פעולה, מצד אחד רוחב מאוד לפועלים, למלא את הדרישות שלהם, הפיזיות.
כן. ומצד שני, ניטרול היכולות הפוליטיות שלהם.
כן. וזה היה למעשה ניצחון של ביסמרק, שהוא סירס את המעמד הפועלים הגרמני עד המרד בקיל.
Ein Heller und ein Warzen, die waren beide mein, ja mein. Der Heller war zu Wasser, der Warzen war zu mein. Der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu mein. Heidi, Heido, Heider. Heidi, Heido.
Heidi, Heido, Heida, ha, 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 Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida, Heidi, Heido, Heida. Die Wirtsleut und die Mädel, die rufen Leut, oh weh, oh weh. Die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh. Die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Ha, 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 ha. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida. Heidi, Heido, Heida.
ועכשיו באים סדרה שלם של הוצאות להורג, כאשר הימין הגרמני יוצא חוצץ נגד כל אלה שהוא האשים אותם שהם הביאו למלחמה ולקנייה של גרמניה.
חוזה ורסאי כבר היה?
חוזה ורסאי לא.
עדיין לא?
לא.
אני ממש מחכה בקוצר רוח שנגיע.
אנחנו 1918.
לא, התעותנו בידינו, אני מחכה כן. בסבלנות. ואתה מתאר שורה של רציחות פוליטיות והוצאות להורג בגרמניה.
למשל, אחד האנשים המרכזיים היה יהודי בשם ולטר רטנאו. ולטר רטנאו היה בן של מייסד חברת החשמל הגרמנית. הוא היה מיליונר, הוא היה אדם מפואר, והוא טען, דרך אגב, הוא נתן הוראות ליהודי גרמניה, לא להיות ציונים, לא להיות סוציאליסטים, אלא להתמזג במעמד הבורגני ולהיות גרמני טוב.
שזה בכלל היה הלך הרוח הדומיננטי בקרב יהדות גרמניה של אותה התקופה, ולכן התגובה הנאצית או הפעולה הנאצית באה להם בכזו הפתעה. מבחינתם זה היה כזה הלם, כי הם ראו בעצמם, אנחנו יודעים, גרמני בן דת משה.
זה נכון, אבל הזכירו להם עכשיו כשפרס המשבר שהם יהודים ולא גרמנים משה, ולמעשה, אז נוסתה גם מפלגה הנאצית, שהייתה קיקיונית, קטנה מאוד, ועכשיו מתפתח בעיקר, בעיקר, הודות לכישרונו התמולתי של חייל משוחרר בשם אדולף היטלר.
אדולף שיקל גרובלר לשעבר.
שיקל גרובלר, אשר דרך אגב, אביו היה ילד בלתי חוקי, וכאן היה שיקל גרובלר, כי היטלר היה שם חוקי. והוא השתדל מאוד מאוד להסתיר את העובדה
כן.
שמוצא המשפחה זה מניסויים בלתי חוקיים.
את העובדה הזאת, כן. ואת הרקע האוסטרי, היו לו הרבה דברים שהוא רצה להסתיר.
לא ספק.
כן.
אנחנו עדים ללידתה של המפלגה הלאומית החברתית של גרמניה.
כלומר, הנציונל סוציאליסטית.
בדיוק, הנאצית.
הנאצית.
כן.
מי בעצם מקים אותה? זה לא היטלר עצמו שמקים אותה.
לא, יש כמה דמויות לא חשובות, אשר לא בלטו. אלא האמת היא שהיטלר היה כישרון תמולתי גדול, והוא המציא גם טריקים אשר הבטיחו לו יתרונות לגבי מתחרים שלו. למשל, הוא היה מסוגל להשתמש במטוסים כדי לנהל מלחמת תעמולה ולנאום באותו יום בשתי ערים בגרמניה, וזה היה מאוד מלהיב את ההמונים במינכן, בקלן באותו יום. איש לא ראה את זה, אדם שנועם בשני ערים שרחוקות עשרות קילומטרים זו מזו באותו יום, על ידי אמצעי חדיש לחלוטין, המטוס.
אבל זה כבר בשלב כמובן הרבה יותר מאוחר. כרגע בהקמת המפלגה הנאצית הוא עדיין לא בעל חשיבות כזו שיטוס בין ערים במטוסים.
לא, אבל הוא הצטיין על ידי הנאומים שלו.
כן.
הנאומים שלו והכוח האורטורי שלו שהוא החזיק מעמד עד הסוף, היה הנשק הגדול ביותר שלו.
ברור.
והוא היה למעשה, מי שרואה היום הנאומים שלו, הוא באמת מקולנוע, חושב שזה תיאטרון. התיאטרון אפילו לא מוצלח, אבל זה הצליח.
אבל צריך לומר, בשלב הזה כבר רפובליקת ויימר קמה ועומדת.
כן, ודרך אגב, למה ויימר? כי ויימר זה העיר של גוטה ושל שילר. זאת אומרת, העיר של המסורת ההומניסטית הגרמנית הגדולה, ועל כן חייבים לכבד את ה... גרמניה לא היה כל כך הרבה לוחמים הומניסטים, אז לפחות שניים הגדולים הללו קשרו את שמם בעיר שלהם, ויימר, והרפובליקה כולה קיבלה שם של ויימר, הלוואי והייתה ויימר, אבל עד הסוף היא לא הפסיקה מעמד.
בטרם נמשיך לתאר את ההשתלטות של היטלר על המפלגה הנאצית, ניסיון הפוטש וכיוצא באלה, וגם כמובן ההמשך וחוזה ורסאי הזכור לטוב שאנחנו מצפים לו בחיליון עיניים, כמה מילים על היטלר עצמו.
כן.
הוא בסך הכל ילד מתואר בספרים, הכל קצת, צריך להתייחס לזה ברבון מוגבל, לפעמים אני בתחושה שיש איזה פסיכולוגיה בגרוש בניסיון לתאר את דמותו של היטלר, אפילו ראיתי מחקרים שטוענים שהוא סבל מפרקינסון ומאלצהיימר בסוף חייו.
בסוף חייו,
גם
כן.
גם זה כבר קיים. אבל אם אנחנו חוזרים לילדותו, הוא מתואר כילד יחסית דחוי, במשפחה לא מאוד יציבה.
מה שירשים אותי זה שהוא נשאל במבחנים לצרפתית.
אתה אומר, מי שנכשל במבחנים לצרפתית, עתידו שיכשיל את האנושות כולה ויוביל אותה לקטסטרופה.
לפי דעתי.
בוודאי. הקשר הוא ברור, זה הרי אחד לאחד.
כן, אבל אני לא רוצה לכפות את הדעה הזאת על החיים.
בוודאי שלא, אתה רק מביא אותה מדי שבוע, אבל זה בסדר. בשביל זה אנחנו כאן.
כן.
אבל היטלר לא מגיע מאיזה רקע של... היותו אחד מהצולת גרמניה, ההפך הוא הנכון.
ולא גרמני, וזה נתן אחרי איזה לידה ללאג שהוא צ'כי, והגנרלים אמרו, אנחנו נשמע מה שאומר הצורי הצ'כי הזה, כי הרי הוא האוסטרי.
כן.
כלומר, הוא לא גרמני ממש. וזה הזכירו לו.
וגם הרבה נכתב על היותו צייר די בינוני. ועל הניסיונות שלו להתקדם בצבא שלו מאוד צלחו.
מסיבות חברתיות.
כלומר?
הוא לא היה במשפחה אצולה, כן הוא לא יכול להיות קצין. אבל היות והוא היה בכל זאת אמיץ, והרץ, תפקיד מסוכן מאוד, שהיה מקשר בין היחידות שונות של הצבא, הוא הצטיין באומץ, הוא קיבל פעמיים עוד הצטיינות על גבורה. צלב הברזל. ואחרי זה הוא ענד לזה בגאווה גדולה מאוד.
כמובן, אבל היה לו תסכול מאוד גדול, כי אפילו אותות ההצטיינות האלה לא סייעו בידו להתקדם בצבא, כי לא הייתה לו אפשרות.
אבל הוא הצטיין בצבא בצורה מחתרתית. אחרי המפלה, הוא הפך להיות סוכן פוליטי של הקצינים, ששלחו אותו לבדוק מה דעתם של החיילים השוחררים, ולקצינים השוחררים על המצב הפוליטי. וכן היה איכשהו קשר עם הפוליטיקה.
אז עם הרקע הזה, הקושי מול האריסטוקרטיה, התסכול האישי, הוא מגיע למפלגה הנאצית בין מקימיה, כפי שהזכרנו קודם, הוא מתחיל לעשות את המהלכים שלו כדי להגיע לרשות המפלגה.
כן, אני חושב שהוא לא היה כל כך בטוח שיגיע לרשות, אבל הוא היה משוכנע שמה שהוא אומר הוא טוב, הוא נכון. הוא טען שגרמניה נבגדה, היא לא נוצחה. היהודים והסוציאליסטים הם שנתנו לאויב את הנשק כדי להנחית את המכה הניצחת עליה, וכן שתקן המצב על ידי הקמתה של גרמניה חדשה, אשר תנצח מה שהיא לא הצליחה לעשות במלחמת העולם הראשונה.
וצריך להסביר בהקשר הזה, והנה אני סוף סוף מגיעה לחוזה ורסאי שלי, שמי שחתם על חוזה ורסאי לא היו אותם שני גנרלים שניהלו את המלחמה, אלא נציגי הממשלה הסוציאל דמוקרטית. לכן היטלר יכול היה לטעון שמדובר בבגידה של השמאלנים.
כן, אבל נשכח שהחוזה נכתב בוורסאי, מפני שבוורסאי בינואר 1871 הוכרזה האימפריה הגרמנית, כן. על ידי ביסמרק.
אבל כשאנחנו מסתכלים על החוזה הזה באמת בראייה היסטורית, היה כאן עיוורון של מנהיגי המדינות האחרות שהשפילו את גרמניה באמת בצורה מאוד מאוד בוטה בחוזה הזה. יכול להיות שהיו צריכים להיות יותר סלחניים לגביה כדי למנוע את העתיד לבוא?
קודם כל הם לא לקחו בחשבון שגרמניה יש בעל ברית סודי, וזה ברית המועצות.
כן.
ותעשיית הנשק התחילה להתפתח ברית המועצות בשוט גרמניה, עד שתוכל לזרוק את המסכה ולהחזיר את התעשייה בתוך גרמניה עצמה.
כי באמת אחת ההגבלות הכי משמעותיות של חוזה ורסאי, שהרגיזו ויצרו תסיסה מאוד גדולה בגרמניה, זה האיסור על כוח צבאי.
כן, הכוח צבאי היה מוגבל, חיל הים היה מוגבל, חיל האוויר לא היה קיים בכלל, על כן היא הקימה חיל האוויר ברוסיה הסובייטית, שהייתה נבגדת על ידי בעלות הברית, והרגישה גם כן במצב של חידלון, ורסה להתנקם במערב על ידי עזה שניתנה לגרמניה מנוצחת.
אז החוזה פגע בגרמניה, לפחות בתיאוריה, כי אמרת, היא מצאה דרכים לפתור את הבעיה, אבל היא פגעה בה מבחינה ביטחונית. הייתה כאן גם פגיעה כלכלית ופגיעה בשטחים, נכון?
חוזה ורסאי, וזו הנקודה הכאובה ביותר לגרמניה, אחריותה של גרמניה כולה למלחמה, זה היה הסעיף שהנאצים ואחרים נעשו למחוק בכל מחיר.
והם היו צריכים אגב גם לשלם על זה,
בוודאי.
על האחריות הזאת.
ונוסף לזה הייתה גם אינפלציה מחרידה, הרסנית, בולדואר פנימי, על 50 מיליארד מרקים.
50 מיליארד מרקים, לבולדואר אחד.
כן, ובסקורת נשמה בסחורה פעמיים ביום.
כלומר, במקום לקבל כסף, הם קיבלו מוצרים.
מוצרים, מפני שהאינפלציה הייתה קטסטרופלית.
זה בעצם יוצר את המצב של הפגיעה הלאומית המדוברת, תחושת הבגידה שהמפלגה הנאצית עוררה וליבתה, והמצב הכלכלי הקשה, שזה תמיד מצא טוב למהפכות, לשינויים, ולצערנו לעלייתם של דיקטטורים מן הסוג הזה.
בנוסף לזה הופצו כל מיני שמועות, כמו למשל שהצרפתים הביאו צבא כושי, שחור, בגרמניה, כלומר, כדי לפגוע בתואר הגזע הגרמני וכל מיני השמצות תוספות אשר הזינו את תעמולת המלחמה הנאצית לעתיד.
בשלב לבוא. הזה מגיע ניסיון הפוטש של היטלר.
כן, שהוא לא הצליח, מפני שהגנרל שהיה חייב לתמוך, לודנדורף, הסתלק מן התמיכה שלו והשאיר אותו למעשה, בגד בו.
מה הייתה התוכנית המקורית?
להקים דיקטטורה צבאית אשר תקים את גרמניה על רגליה ולהקים שוב את הצבא הגרמני. וזה לא הצליח, קודם כל בעלות הברית לא היו נותנים את זה. ולודנדורף הסתלק. ואחרי זה השריד האחרון היה פאול פון הינדנבורג שנבחר לנשיא הרפובליקה הגרמנית. ויימר, פאול הינדנבורג לא היה ממש מיליטריסט צבאי, אבל הוא היה מי שבעד הסוף נתן את השלטון להיטלר.
כי כמו שכולנו יודעים, הניסיון הכוחני של היטלר להשתלט על גרמניה אמנם נכשל, אבל הדמוקרטיה סללה את דרכו פנימה.
בדיוק. וזה למעשה שיעור מר מאוד לאוהבי הדמוקרטיה. מסיר אותם להיזהר מדרכים הכלכליות שיכולות להביא להרס הדמוקרטיה.
אם אנחנו מנסים באמת לפצח את סוד כוחו של היטלר, או את הקלות היחסית שבה הוא השתלט על ההמונים, אז דיברת קודם על כוח הנאום הגדול שלו, אבל הייתה לו גם תמיכה כלכלית משמעות.
בנוסף לזה, בכזה נאום, הוא גם לא כתב ספר, הוא הכתיב ספר, Mein Kampf.
כמובן, בכלא.
בכלא, שזה למעשה ספר זיכרונות, שהוא מספר על נעוריו, על סבלו, על כישלונותיו.
אבל זה לא רק זיכרונות, זה גם רעיונות ואידיאלים.
בהחלט.
נדמה לי ששם הוא מזכיר את מרחב המחיה בין השאר.
בהחלט, כן. והספר הזה הפך להיות בסלר, והמפלגה הנאצית גם הבטיחה שזה יהיה בסלר. כאשר הגיעו לשלטון, הספר הזה ניתן לכל זוג צעיר שהתחתן כמתנה, והייתה תעמולה ממש המונית כדי להפיץ את הספר הזה ולהשריש אותו עמוק בתוך המצפון הגרמני.
אנחנו כבר בעצם מדברים על השלב שבו היטלר מנסה לכבוש את גרמניה, עוד לא תיארנו למעשה איך הוא משתלט על המפלגה הנאצית. כלומר, איך הוא הופך ממספר 7, נדמה לי שהוא
כן,
היה,
שבע, כן.
למספר 1.
מפני שהוא היה נואם כישרוני, פתטי. היום לשמוע נאום שלו זה משהו מצחיק וטרגי, ים יחד. תיאטרון וקומדיה.
אבל זה עבד.
זה עבד. הגרמנים היו פצועים, סבלו מן בושת המפלה, והזיר להם את האמונה בעצמם כעם לוחם, וכמובן הוא נעזר על ידי תעמולה של וגנר, שהיה המלכין האהוב עליו ועל גרמניה כולה עכשיו.
אחר כך תגיע גם לני ריפנשטל והניסיון להעלות על נס את המיתולוגיה הגרמנית ואת החזרה לגרמניה הגדולה והטובה של פעם.
והגברית.
והגברית.
כן, כן.
פתאום אנחנו מדברים על הגבר הארי החדש, משהו שהיטלר מאוד טיפח, דווקא בניגוד מוחלט.
אם כי הוא היה שכחה.
כן. בניגוד מוחלט לממשלה הנוכחית, הסוציאל דמוקרטית, שניסתה דווקא באמת לשדר מסרים יותר הומניים, פחות לוחמניים.
בדיוק. אם כי בין לבין עצמנו היו גם סוציאל דמוקרטים, כמו נוסקה, אז כל הזמן דאג שהמהפכה לא תהיה יותר שמאלית, יותר מדי דמוקרטית. כדי שלא תנתק לגמרי למסורת הגרמנית הלאומנית.
Thank you.
אבל היטלר נתמך על ידי בעלי הון?
ללא ספק, מפני שזה היה למעשה המחסום הגדול נגד הסוציאליזם, נגד העלמה.
וזה בעצם משהו מאוד מעניין לגביו, כי אף על פי שהייתה לו הרבה טינה כלפי האריסטוקרטיה, הוא לא מהסס להשתמש בהם, גם בהם, גם בבעלי ההון, כדי לטפס למעלה.
לא ספק, הוא היה ערמומי מאוד במשנה הפוליטית, מקיאווליסט.
ועוד מקור כוח חשוב מאוד שמעניינים היחסים של היטלר איתו, הוא הדת, או אנשי הדת.
נכון, מפני שהוא, אני לא יודע אם הוא כן או לא האמין באלוהים, אבל הוא השתמש בדת כמכשיר לטפח את המפלגה שלו. אמנם הוא לא האמין בכל עקרות הדת, אבל הוא האמין בכוח הדתי של הכנסייה.
אז מה הוא עושה?
לצל. קודם כל, הוא תמך בדת. הוא במיין קאמפ, הוא מדבר כל הזמן על האל הכל יכול, שהוא כאילו משרת שלו. והוא היה גרמני טוב, מאמין באלוהים.
כלומר, הוא רותם את כל מקורות הכוח לצידו, למעשה.
כן, הוא הצליח, לצערנו הרב.
ואז מגיעות הבחירות, אנחנו כבר בשנות ה-30.
אל תאמר לי כל כך, לאט לאט, האינפלציה, גרמניה מתגברת על האינפלציה.
איך היא מתגברת על האינפלציה? אז גם שמעון פרס היה שם באחור הקלעים, או שזה משהו אחר?
הופיע מרקה חדש, שהיה מטבע רציני, שהאמינו בו, והרייכסמרק. והכלכלה מתייסבת, ועל כן בשנות ה-20 המאוחרות אפשר להגיד שגרמניה יוצאת למרחב והיא מבריאה.
אבל ההתייצבות הזו הייתה לתקופה מוגבלת.
בוודאי.
בעיקר מכיוון שהמשבר הכלכלי בארצות הברית השליך מאוד על מה שקורה בגרמניה.
עוד איך. גרמניה הייתה מדינה תעשייתית מאוד. על כן היא הושפעה יותר ממדינה פחות תעשייתיות מן המשבר הכללי של ה-29. כאשר התמוטט הבורסה של ניו יורק.
ואז אנחנו מגיעים לבחירות של שנות ה-30, או ששוב
כן, כן,
אני ממהרת?
אנחנו, לא, את לא ממהרת, אנחנו מגיעים, אמנם לא במהירות כזאת, אבל לאט לאט, בכל בחירות, המפלגה הנאצית מקבלת יותר ויותר קולות.
כן.
והעיתונות העולמית, אני זוכר, הייתי ילד, אבל קראתי עיתונים, דיברה על הקדחת הגרמנית. הניסיון להתגבר, נוסף הזה היו תעמולה שאין דוגמה ברוע לב והשקרים של למשל, הם טענו שכוחות הכיבוש הצרפתים הביאו חיילים שחורים,
כן.
אשר התערבבו אחרי זה עם הגזע הגרמני, וזה כמובן שקר מוחלט.
עד כמה התעמולה האנטי-יהודית הייתה דומיננטית בשלב שלפני העלייה לשלטון?
היא לא הייתה. היא לא הייתה דומיננטית, אבל כשהמחסום החשוב ביותר עכשיו נגד הרפובליקה של ויימר, היה הקשר היהודי שלה והמצור היהודי שלה, ועל כן היא הופכת עכשיו יותר ויותר אנטישמית, וזה מצליח מאוד.
כלומר, בשלב הראשון, מה שהיטלר מוכר לציבור הגרמני זה רק חיזוקה של גרמניה, שינוי המצב הקיים.
תיהורה של גרמניה.
אבל גם תיהורה של גרמניה.
בוודאי.
וההבטחה הנוספת שהיטלר מספק לבוחריו, אנחנו נחזיר את השטחים האבודים שנלקחו מאיתנו בחוזה ורסאי.
לא ספק.
שזה גם אלזס לורן הצרפתיים, וגם שטחים בפולין.
אלזס לורן פחות, וגם אלזס לורן לא הייתה כל כך
גרמנית. גרמנית מחתחילה, כן.
אבל זה פולנים בעיקר, השטחים הפולנים, שהם היו הקייב הגדול של הנאצים. וזה הצליחו על ידי פרוס המלחמת העולם השנייה.
אבל עוד לפני זה כמובן הם עולים לשלטון.
כן.
גם צריך לומר בתרגיל פוליטי.
הינדנבורג, שיסס הרבה, הנשיא כן. פול פון הינדנבורג יסס הרבה, אבל עד הסוף, בלית בעירה, הזמין את היטלר כדי להרכיב את הממשלה.
כי נוצר מצב פוליטי שהוא בעצם היה בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב קואליציה.
ודאי. כפי שאומרים בעברית.
כן.
כן. הוא הצליח לצערה של גרמניה, של העולם כולו.
אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ונמצאים שוב ברגע מפתח מבחינה היסטורית, אם בתוכנית שעברה הגענו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, אז עכשיו אנחנו ממש עם עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון. אנחנו יודעים, וכבר דיברנו על זה בתוכניות קודמות, עד כמה מנהיגי העולם לא היו מודעים בחלקם, או לא רצו להיות מודעים לסכנה ההיטלראית. אבל בשלב הזה, כשהוא תופס את השלטון, יש דאגה במדינות אחרות, אנגליה, צרפת?
אני אתן דוגמה. כאשר המלך אדוארד השמיני, שהסתבך עם ההרפתקאות האירוטיות שלו, ונאלץ לוותר על השלטון בגלל גברת סימפסון,
כן.
הוא החליט, אחרי שהוא נסע אותה לאישה, לצאת למסע כלולות בגרמניה הנאצית. ושם הוא התקבל לידי היטלר, אשר אמר שהיא הייתה יכולה להיות מלכה טובה לגרמניה.
אבל זה נבע מהעובדה שהם לא הבינו מה היטלר הולך לעשות, או לאן מועדות פניו.
הם לא רצו להבין.
או שהם היו כל כך חבולים ומוקים ממלחמת העולם הראשונה, אמנם ניצחו, אבל במחיר לא פשוט, שהם החליטו שאולי עדיף להתעלם.
הם לא חשבו שהגרמנים יכולים לנסות לחדש את המלחמה אחרי כל מה שקרה.
כן.
הטעות היסודית, גם של הצרפתים, גם של האנגלים.
כלומר, מבחינתם חוזה ורסאי היה כל כך דרקוני, שאין סיכוי שגרמניה תצליח להשתושש ממנו.
בדיוק. וזה היה בדיוק ההפך, מפני שחוזה ורסאי גייס את הכוחות הלאומנים הגרמנים נגד החוזה, נגד השלום. זה סיפור עצוב מאוד, שאנחנו משלמים עד היום הזה את מחיריו.
ואת פרטיו של הסיפור הזה, והמשכו, אנחנו נביא כאן בשבוע הבא.
כן.
שעה היסטורית. ממצוקה לכישלון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק סיפרו את סיפורה של רפובליקת ויימאר. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אסף סיטון, ולדימיר נאומקין ודני אור. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים בטהובן, מאלר ועדינסל. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים עממיים מהולנד ומאנגליה.